שלום, תודה שאתם מלווים אותנו שוב בתוכניתכם העולם. נושא היום הוא נושא מאוד מעניין, ספר רזיאל המלאך. איתנו הדוקטור מיכאל לייטמן, ברוכים הבאים.
תודה. נו, רזיאל המלאך, השם של הספר עצמו, מלאך זה נקרא כוח עליון, שמגיע לנו כשליח מהבורא, ופועל עלינו. ובפרט שהכוח העליון הזה נקרא רזיאל. רזיאל זה, אל זה שם העליון, שם הבורא, ורזי זה סוד. זאת אומרת, כוח הסודי שהבורא שולח אלינו. הוא נקרא רזיאל המלאך.
Precisamente queríamos hablar sobre
eso. בדיוק רצינו לדבר על זה, שיש כזה הילה של מסתורים סביב הספר רזיאל המלאך, שקרא גם שומר סודות האלוקים, כמו שהסברת. זה הספר הראשון בקבלה, מי כתב אותו? ומה הייתה מטרת הכתיבה של הספר?
אני לא בטוח שאנחנו יודעים בדיוק מי כתב את הספר. זה כבר לפני אלפי שנים, אבל משתמשים בו. בטוח שזה היה בעל השגה, ושהיה לו קשר עם הבורא, והוא שכתב בספר כל מיני צורות הקשר ש... אדם יכול להשיג עם הבורא.
אתה הסברת כבר מה משמעותו של הספר, אבל מה מיוחד בספר עצמו?
אני לא חושב שספר הזה הוא ייתן משהו לאדם שסתם יפתח אותו. כדי להגיע למצב שאדם יכול לפתוח ספר כזה וללמוד מזה משהו, להבין בו משהו, זה צריך להיות אדם שכבר נמצא בהרגשת הכוח עליון. וזאת אומרת, במה שנקרא לשמה. זאת אומרת שכל הרצונות ומחשבות ופעולות שלו, הם כולם יהיו מכוונים לבורא, כדי להשפיע לבורא. ואז בהשפעתו לבורא, הוא הרגיש כמה שהבורא משפיע לו. ואז הוא הרגיש את השפעת הבורא אליו, ככוח העליון שנקרא רזיאל. מלאך זה נקרא כוח. שמגיע לנו מהבורא, וכאן זה במיוחד, רזיאל המלאך. זאת אומרת, הכוח שהוא כולו מתגלה כסוד.
נאמר שאדם הראשון קיבל מהמלאך רזיאל את כל הסודות, כדי לגלות ולהבין את כל חוקי האלוקים.
כן.
מה מייצג אדם, אדם הראשון?
אדם הראשון מייצג כל הרצון לקבל שהבורא ברא בכל מיני אופנים, מקולקלים יותר ופחות, שבני אדם שהם תוצאות מאותה מערכת האדם, הם יכולים בקשר הנכון ביניהם לתקן את הקשרים האלה מלקבל ללהשפיע, ואז הם מגיעים למצב של אדם מתוקן. ובתוך התיקון, במהלך התיקון, הם יגלו את הבורא, ומה הבורא חשב עליהם, למה ברא אותם בצורה כזאת, ואיך יכול להתקשר אליהם, אנשים על ידי הספר הזה יכולים להשתנות, לתקן את עצמם, ואז יבינו מה הם הכוונות של הבורא, מה המשמעות של הקלקול של עושק, שברא את האדם בצורה מקולקלת, ונתן לו עבודה בתיקונים, ואז אדם על ידי זה שהוא מתקן את, את עצמו, על ידי זה הוא מגיע למצב שהוא מבין מחשבות, רצונות, כוונות של הבורא כלפיו, ואז הוא מגיע למצב שכבר הם יכולים ביניהם להיכנס לקשר.
¿Y cuáles son los secretos de Dios?
ומהם סודות האלוקים?
מה שאני יכול להגיד זה סודות האלוקים הם מטרת הבריאה. בשביל מה הוא ברא את האדם, כמו שכתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. שמה שהיה במחשבת הבורא, שהוא ברא את הכל, אנחנו נגלה בסוף. ושם אנחנו אז ניפגש. תחילת המחשבה שלו וסוף הפעולה שלנו. ואז נבין זה את זה.
אמרנו קודם שהמלאך רזיאל הוא שומר סודות האלוקים, מכירים אותו בשם הזה, בתיאור הזה. מה זאת אומרת להיות שומר סודות האלוקים?
הוא יודע להגיד דברים שמי שנמצא ברמה מיוחדת רוחנית, הוא יודע להבין אותם, ומי שלא יודע, לא נמצא ברמה הרוחנית הזאת, הוא לא יכול להבין אותם. ואז כל הסיפור שלו, כל הספר הזה, הוא כתוב בצורה כזאת, שכמה שאדם יכול להתקדם ולסדר לעצמו פתיחת הספר, זה נקרא שהוא פותח את הספר, כן? אז הוא מתחיל בזה יותר ויותר להבין את כוונת הבורא.
¿Y cuál es la intención del creador?
ומה כוונתו של הבורא?
כוונתו של הבורא שבני אדם הנמצאים בעולם הזה, כמונו, הם יבינו שיש איזה סוד בקיום שלהם, שבין כל הכוכבים וגלקסיות וכל החלל הזה אינסופי מה שיש בו, שבו אנחנו נמצאים, שיש לנו כאן תפקיד מיוחד. ואנחנו צריכים את התפקיד הזה לגלות, להתאים את עצמנו לתפקיד הזה. ואז אנחנו נראה עד כמה שכל המציאות, לא רק כדור הארץ עם מה שקורה עליו, שאנחנו כמו דיוקים קטנים, מכסים אותו ומסתובבים, אלא עד כמה שכל היקום הזה ומעל לו, כי גם כן מקובלים אומרים שכל היקום שלנו הוא כאיזה מין גרגיר קטן מאוד לעומת האין סוף, סוף באמת האמיתי. אז ככה אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נתנהג נכון, נוכל לפתוח את הלב שלנו, את המוח שלנו, ולהבין איפה אנחנו צריכים להיות, מה קורה לנו. זה הכל כדי שנשיג את את הכוח העליון.
מה הקשר בין הספר הזה, רזיאל המלאך, לבין ספר התורה ועוד, אם אכן יש ביניהם קשר?
כל ספרי התורה, כולל ספר רזיאל המלאך, כולם הם מדברים על סודות הבריאה. אף אחד מהספרים האלה הוא לא מדבר בצורה גלויה, פתוחה, ישרה, מה שקורה במציאות. אמנם שיש כאלה שהם כתובים כמו רומן או כמו סיפור יפה וכן הלאה, עם כל הציורים הגיאוגרפיים וביולוגיים, זואולוגיים וכן הלאה, אבל באמת כל הספרים האלה הם כולם סודות. רק יש כאלה שהם סגורים יותר וסגורים פחות. רזיאל המלאך זה ספר שמדבר על על הכוח סודי שבבריאה, לכן נקרא רזיאל, כי רז זה סוד, אל זה כוח העליון, אז רזיאל זה כוח עליון שפועל בסודיות, כן? בסוד עלינו, על כל אחד ואחד, ומכין בשבילנו לא רק את העולם הזה, אלא מה שקורה לנו בכל הגלגולים.
האם זה הכרחי לקרוא בספרו של המלאך רזיאל בכדי לגלות את הבורא ולהבין אותו?
לא, אנחנו בכל זאת לא נבין אותו. כדי להבין אותו צריכים ללמוד חוכמת הקבלה לעומק ולהשתדל להיכנס לשמה, מה שנקרא, זאת אומרת לתכונות השפעה, ואז מהתכונות ההשפעה האלו אנחנו יכולים להתחיל להבין במשהו, במקצת, בצד אחר הצד, מה כוונת הספר.
רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, כותב בספר זוהר לעם, בראשית א', ב-470, כותב, זה ספר תולדות אדם. האם אנחנו שייכים לדורות של אדם הראשון?
אנחנו תוצאות מהאדם הראשון, שהוא יסוד שלנו. ולכן כולנו, גברים, נשים, כולם, אנחנו תוצאות מהרצון הזה שהוא גילה, פתח, ואנחנו צריכים להמשיך את כל התכונות האלו עד שאנחנו נגיע למצב שכל התכונות האלה הם יהיו כולם בחיבור ומכוונים כלפי הבורא ולהשפיע לו נחת רוח.
יש משהו בספר של רזיאל המלאך שיכול לעזור לנו בדור שלנו, לזמנים שלנו, ספציפית?
כן, אנחנו נמצאים מה שנקרא בדור האחרון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו התפתחנו עד כה במשך הרבה דורות, זה לא היה אלה לצורך שאנחנו היום מגיעים כבר למצב שאנחנו נוכל לפתוח את הסוד הבריאה וליישם אותה ולסיים אותה. לכן הספר הזה בשבילנו עוד מעט יפתח. אני חושב שבעוד כמה שנים קרובות, ואז אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בכוחות האלה סודיים כדי להגיע למימוש של המטרה האמיתית שלנו.
אינטרסנטי.
מעניין. מכל ספרי הלימוד בחוכמת הקבלה, לא ידוע לנו על שום פירוש לספר על ידי מקובל כלשהו, להבדיל למשל מפירושי התורה וספר הזוהר. למה אתה חושב שהספר עזיאל המלאך נשאר כפי שהוא ללא פירושים?
אני לא חושב שהגיע הזמן לפרש מה שיש בו. המקובלים הם אנשים מאוד אחראים, ולכן לא יצא לנו מהפירוש שלו משהו, אלא רק אם זה יהיה על ידי המקובל שקיבל אישור מהשמיים, רשות מהשמיים, ואז הוא פותח לנו את הספר. וכאלו עדיין אין. יכול להיות שעוד יהיו. ויכול להיות שכבר לא, כי אנחנו מגיעים עוד מעט לגמר התיקון, ואז כולנו נגלה את זה בצורה כזאת, כמו שמגלים היום כל דבר.
Después de la introducción,
בהקדמה לספר, לאחר ההקדמה נאמר בפרק הראשון של הספר, זו תפילת אדם ראשון. מדוע כבר בספר הקבלה הראשון מחליט הסופר להתמקד דווקא בעניין התפילה?
תראי, מי שכותב את הספר הוא נמצא בקשר עם הכוח עליון. ומתוך הקשר עם הכוח עליון הוא כותב את הספר. ולכן זה כאילו שהבורא מכתיב לו מה לכתוב. זה מה שקורה. אז אנחנו צריכים רק לקבל את הדברים האלה כמו ספר השמיים.
יש מנהג אצל חלק מהיהודים להניח ספר קודש קטן מתחת לכרית, כמו למשל ספר תהילים או הספר עזיאל המלאך. כיצד הגיעה ההרגשה הזאת לאנשים שמדובר על ספר מאוד מיוחד?
זה כבר מגיע לנו מדורי דורות. שהספר הזה הוא ספר שמלא סודות, ואף אחד לא מבין בהם, אבל גם כן בינינו כמו ספר תהילים, אמנם שהוא כתוב בצורה כזאת שכל העולם משתמש בזה, לגמרי מקצה לקצה, שספר תהילים כולם חושבים שהם רואים מה שכתוב שם, וברזיאל המלאך אף אחד לא מבין מה שכתוב שם, אבל האמת אף אחד בשני ספרים האלה לא מבין כלום. כי הכל זה סתום וסגור וחתום.
בדיוק, הספר עזיאל המלאך הוא מוכר ונגיש לכל בית. יש אפילו אומרים שיותר מספר הזוהר. מדוע יכול להיות שזה קל יותר לאנשים לאמץ או לכל הפחות להכיר את הספר הזה יותר מאשר את ספר הזוהר אפילו?
הספר קטן, קל להחזיק אותו. יש לו, כמו שאנשים חושבים, הרבה סגולות. שאם יש בבית חס ושלום איזה כוח הרע, חולה מישהו ובכלל, אז ספר הזה הוא שומר על הבית. ולכן מחזיקים את הספר הזה למלאך בבית נגד כל מיני בעיות שחס ושלום יכולים לבוא הביתה.
פעמים רבות אנשים מתקרבים לספרים האלו מתוך סקרנות כדי למצוא שם סודות שאומרים שיתגלו על ידי הספרים האלה. צריכה להיות כוונה מסוימת מיוחדת בזמן החיפוש של הסודות האלה, או מה התנאים שצריכים להתקיים כדי לגלות את סודות הבורא?
אנשים הרגלים שמתחילים לחפש בתוך הספרים האלה לא יכולים למצוא כלום. אלא רק לפי הדמיון שלהם. אנשים שמבינים בהם שיש להם יכולת לפתוח את הספר כמו בצמצום מסך או חוזר, שיכולים להיכנס לתוך הטקסט ולהשיג מה שהטקסט מדבר, זאת אומרת לעלות לאותה דרגה כמו שהיה מי שכתב את הספר, זה כבר משהו אחר. אני לא חושב שיש תועלת לאנשים שהם קוראים את הספר הזה. יותר טוב לקרוא משהו כמו שרגיל. אבל מפני שהספר הזה, רזיאל המלאך, כמו ספר תהילים, כן? שזה מקובל בעם ישראל, שיחזיקו בו, אז כבר בזה יש איזה כוח שאנשים מאמינים ומחזיקים בו, ולכן טוב, טוב שאנשים כך חושבים. אף אחד לא הולך להוציא אותם מנטייה לספר הזה, למלאך.
בהקדמת הספר, רזיאל המלאך, כותב העורך שהספר היה ברשותו מספר שנים, שלקח מספר שנים להדפיס אותו, וזה מתוך לחץ מאנשים להדפיס אותו, להוציא אותו לאור. גם בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות על הצורך בהפצת חוכמת הקבלה ועל הקשיים שניצבו בפניו. גם אתה, דוקטור לייטמן, הקדשת את חייך להפצת חוכמת הקבלה להמונים. מהי המהות והשורש של הצורך הבוער הזה במקובלים להפיץ את החוכמה?
כי המקובלים חושבים שעל ידי הפצת חוכמת הקבלה העולם מתקדם לתיקון ויוכל לשמור את עצמו מכל מיני אסונות, בעיות ומקרי מוות והתקפות של מחלות וכן הלאה. זה, אני חושב שהעיקר שמעורר את המקובלים לפתוח לפעמים כתבי הקבלה לקהל הרחב. אבל באמת אני לא חושב שיש בזה יותר צורך, כי אחרי שיש לנו ספרי בעל הסולם ורבש, לא נראה לי שיש עוד צורך באיזה כתבים, אלא מספיק לנו מה שיצא על ידינו לאור, כדי להביא אותנו לגמר התיקון בצורה יפה, קלה, קצרה, ולטובת כולם.
אז לסיכום, אנחנו יודעים שיש הרבה מיסטיקה בנושא הזה, ושזה קל מאוד לסטות מהדרך לכיוון המאגיה. מה אתה יכול לייעץ בנושא כדי שלא לסטות מהדרך בחיפוש הזה, ולהתמקד רק בכתבי בעל הסולם ורבש?
כן. אם אנחנו קוראים מה שהם כתבו, אנחנו בטוח לא ניכנס לשום בעיות ו... נשמור על הנשמות שלנו.
Para finalizar entonces,
לסיום אם כן, מה תוכל לספר לנו כמקובל לגבי גילוי סודות הבורא? האם לכל המקובלים לאורך הדורות נגלו הסודות האלה?
כי מקובל, אני יכול להגיד לכם על סודות הבורא שלא כדאי להתקרב אליהם ולגלות אותם. אנחנו נקווה שלמי שזכאי, הבורא יפתח לו את הסודות האלה, יעלה אותו לאותו גן עדן, והאדם יראה את הכל. ומי שיותר ומי שפחות, שזה לא אני אחליט לפי הספרים, אלא שהבורא יחליט לפי הכוונות שלו כלפי כל אחד ואחד.
¿Por qué no vale la pena acercarse a
él? ¿Lama lo que da el itkarev la sodota ele?
Yeholiot misukant. Lo que da.
¿Por qué?
¿Lama?
Que dvarim ele mot otsmatiim. Em yeholim למשוך את האדם לכל מיני בלבולים, ואז במקום לקרב את עצמו לתורת הקבלה ולאלוקות, הוא ירחיק, יוכל להרחיק את עצמו. אז שיהיה לכם כל טוב, ותצליחו להתקרב דרך נכונה לבורא, ותצליחו, תצליחו כולן.
אמן. Muchas gracias.
Toda rabá.